היום בעוד פרק שהולך לעסוק בגיל הרך. והיום אנחנו הולכים לדבר על פרידה שמתרחשת כל ערב בכל בית, ולא פעם היא הופכת להיות מאוד קשה, מלאה במאבקים, מלאה בקשיים, מלאה בצעקות ורגשות אשם, וככה איזשהו קושי מאוד גדול להוביל את ההליכה לשינה בצורה נעימה וככה יותר רגועה, כך שבאמת הם הלכו לישון בטוב, בשמחה, בנחת. חשוב גם לנו וגם להם לסיים את היום ככה עם חיוך על הפנים ובטוב, וככה אני רוצה לדבר על זה היום. לפני כן אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, מי שככה מכיר אותי מהעבר שלי, מהגלגול הקודם שלי, נקרא לזה ככה, הייתי יועצת שינה. אמנם רוב שנותיי ליוויתי רק מגיל שנה, אבל גם על זה היום אני מאוד אמביוולנטית, בסדר, לגבי התחום, לגבי הדרך, לגבי התפיסה בכלל של המקצוע הזה, אבל זה בהזדמנות אחרת. הדבר השני שאני רוצה להגיד כאן, רגע, לפני הדבר השני, אני רוצה שנייה להגיד, אמרתי את זה כדי שמי שלא מכיר אותי, שיבין שאני כן באה מהתחום, יש לי הרבה ידע בתחום, גם ברמה היותר פיזיולוגית, בסדר, וגם ברמת הפרקטיקה. שוב, אני היום לא מלווה בתחום, אני חושבת שהמקצוע הזה הוא מקצוע בעייתי, בסדר, בבסיסו, כי התפיסה שלו היא מאוד התנהגותית, בסדר, והיא לא היקשרותית, ואני מגיעה בתפיסתי הפנימית יותר, העמוקה יותר, מתוך הגישה היקשרותית, אבל אני שמה גם על זה סימן שאלה, ואומרת שאני לא טוטלית, בסדר, ולכן אתם גם תשמעו כאן הרבה דברים שהם מורכבים יותר, אז עד כאן הסעיף הראשון. והסעיף השני שאני רוצה לומר, הדבר השני שאני רוצה לומר, זה שבבסיס, בבסיסם, ביסודם של ילדים קטנים, יש את הפחד מפרידה. זאת תכונה שמאפיינת צעירים, בסדר? ממש ממש זאת תכונה שהיא חלק מה-DNA, בסדר? של כל ילד בגיל הרך. זה מה ששומר עליהם, קרובים אלינו, היקשרותיים אלינו, מחוברים אלינו, הפרידה מאיימת עליהם, בסדר? כשמגיע הלילה, לא סתם אנחנו חווים שם הרבה מאוד התנגדות, וקושי להוביל אותם בתוך הדבר הזה, בטח אם אנחנו מגיעים עם איזה רצון לתקתק את זה, ולעשות את זה כמה שיותר מהר, העיקר לגמור עם זה, ואז ככה לשבת עם הקפה, וזה בסדר גמור, אני מאוד מבינה את זה, אני לא חלילה אומרת את זה מאיזשהו ככה, זלזול, אבל חשוב להבין את זה רגע, שיש שם איזה משהו, ואתם גם שמעתם את זה ממני גם בפרק הקודם, שאמרתי לכם שבבסיסו של כל ילד קטן יש אגרסיביות, בסדר, יש משהו מאוד פיזי שמנהל אותם, דחפים זה מה שמניע אותם, ובבסיסם הם אגרסיביים ולכן הם משתמשים בידיים כדי להביע את הרגשות שלהם. אז אנחנו צריכים לדעת את זה רגע, כי כל מה שנעשה וכל מה שאנחנו הולכים ללמוד כאן וכל מה שאתם תיקחו לבית שלכם, אני רוצה שתיקחו מתוך הבנה, מתוך ידע, מתוך משהו שישב לכם בתוך הראש שאומר, הוא פוחד מפרידה, הוא זקוק לי, הוא קטן, גם בגיל 4 ו-5 ו-6 הם קטנים, הם זקוקים לנו שם, זקוקים לנוכחות, לקשר, לפרידה ההדרגתית הזאת שנעשית בסבלנות. בסדר, לצד גבולות טובים, אני לא מתבלבלת פה, ואנחנו, וכבר אני אגיד איפה הם נכונים. בסדר? אז זה ככה בתור התחלה, אני רוצה שתשימו את זה בתוך הראש שלכם, וכל מה שאני אגיד כאן, יתבסס על זה, בסדר? שהם מפחדים להיפרד מאיתנו. זה אינסטינקט, זה לא משהו שהם שולטים בו, זה לא משהו שאנחנו רוצים לשנות אותו, זה משהו שאמור להתקיים אצל כל ילד, הוא מתקיים אצל כל ילד בגיל הרך, ואנחנו רוצים שהוא יישאר שם, אנחנו לא רוצים שהם ייפרדו בקלות מאיתנו. זה חלק מהרעיון, זה חלק מהרעיון ההיקשרותי באופן כללי. שהם רוצים להיות מחוברים אלינו, הם חסרי אונים, הם נורא קטנים, הם נורא זקוקים לנו שם בערב, ובאופן כללי. אז בואו ככה נזכור את זה פה בתוך הפרק הזה, ולא נתבלבל לחשוב שאנחנו רוצים ככה לאלץ אותם לעבור איזשהו תהליך התבגרות, לפני שהם באמת בשלים לעבור אותו ממש כמו הפרק הקודם. אז ככה זה בתוך הבסיס. אני רוצה להגיד עוד משפט ככה על ייעוד שינה, ולמה אני מאוד אמביוולנטית היום ממרום השנים, הגיל, הבגרות, הלמידה וכל מה שעברתי ככה ב-15 שנה האחרונות. אני אמביוולנטית כי זה מקצוע שהגיע מתוך צורך מודרני, שאישה היום היא לא רק אימא, אלא היא גם עובדת ויוצאת החוצה וצריכה לחזור לעבוד אחרי 3 חודשים, וצריכה לישון בלילה כדי לתפקד, והעולם הזה המודרני, החדש, שאנחנו חיים אותו היום, הביא עלינו כל מיני מקצועות ומחשבות ותפיסות שהן לא בהכרח נכונות. בסדר, עכשיו אני לא אומרת לאף אחת לחזור הביתה ולא לעבוד בכלל, וברור שיש פה מורכבויות, ואנחנו מורכבות כולנו משלוש אישויות שונות, אישה, בת זוג ואם, וזה לא סותר אחד את השני, וזה לא, ואנחנו לא אמורים לשים משהו בצד במשך 20 שנה, רק כי אנחנו אימהות, מי שזה מתאים לה וטוב לה, תפדל נפלא, אני בעד בחירה שלמה ומודעת, אבל אני לא בעד שנהיה בעמדה של אנחנו צריכות לוותר על משהו מהכרח, בסדר? אלא באמת מתוך תפיסה, מתוך החלטה עמוקה ובוגרת. אז לפני הכל אנחנו צריכים להבין שהמקצוע הזה, שוב, הגיע מתוך הכרח המציאות. בסדר, אנחנו עייפות, אנחנו קמות בבוקר, אנחנו רוצות לישון, פעם זה לא היה. בסדר, אישה הייתה בבית, הייתה שמה עליה את התינוק בתוך המנסה, עד גיל 2 וגם 3 לפעמים, והיה יונק 24/7, והיה נרדם על אמא שלו, וכך התנהלו יחסים בין אם ותינוק, בצורה היקשרותית נורא טבעית ופשוטה, בלי העולם החדש שאנחנו חיים אותו היום. ואני אומרת את זה כדי שנבין שבבסיסו של ילד ותינוק, הוא זקוק לאמא שלו. הוא זקוק לדמות ההיקשרותית הזאת, לדמות המטפלת העיקרית, שתהיה איתו ותעניק את הצרכים הרגשיים שלו. הצרכים הרגשיים של כל ילד הם חום, מגע, עיטוף, חיבור וקשר. זה משהו שהוא בבסיסם, הוא ממש כמו חמצן, זה לא שונה מאוכל, זה לא שונה מלחסות כדי שיהיה להם חם, זה לא שונה מלהוריד שכבה כשחם להם, זה לא שונה משום דבר, זה ממש ממש אותו צורך. ואני רוצה ששנייה נבין את זה, כי מצד אחד אנחנו לא חיים בלפני 100 שנה, ואני רוצה שנייה שנשים את זה פה, כי אני לא קיצונית לשום צד, ומצד אחד אנחנו גם לא רוצים לקחת את כל ה... חולות המודרניות שנכנסו לתוך תפיסת התרבות שלנו, ולהגיד, אוקיי, אני לוקח הכל, אני מכל מה שאפשר, כי מה שטוב לאימא הוא טוב לתינוק. זה משפט שהוא לא נכון. הוא לא נכון בהגדרתו, בהווייתו. לא כל מה שטוב לי כאימא טוב לתינוק שלי. יש לו צרכים מעצם זה שהוא התינוק, הוא הקטן, הוא חסר העונים, אני האימא, המבוגר האחראי, אני צריכה לוותר, להתגמש, בסדר, כדי לאפשר לו לגדול בבטחה, בטוב, בהיקשרות בטוחה, באמון, בסדר, אז להגיד שכל מה שטוב לאימא זה טוב לתינוק, זה משפט שהוא, שאני מזמן זרקתי אותו כאימא לפח, כי כל המהות באימהות, וגם באבהות, בסדר, אבל באימהות בוודאי, זה לשים את עצמי בצד קצת, ואת הצרכים שלי, כי יש פה ילדים קטנים שזקוקים לי, ואני יכולה להתמלא מעוד כל מיני דברים ובדרכים אחרות כדי לא להגיע ללאות, בסדר? ולעומס מאוד גדול, ואז כבר לא יהיה לי כוח לטפל בהם. בסדר? אז כאילו שנייה לשים את זה פה בפתחו של הפרק החשוב הזה. אני אגיד לכם שאיזון זה שם המשחק פה. ואני לא מדברת פה על גילאי חודשיים, שנה ושנה וחצי, אני רוצה להתחיל ולדבר כאן מגיל שנתיים בכוונה, ואתם תחליטו באיזה גיל אתם ככה רוצים להתחיל את אולי מעבר לחדר משלו, מעבר למיטה משלו, בסדר? אני מתחילה לדבר פה מגיל שנתיים, אם אתם רואים לנכון מגיל שנה ושנה וחצי, מצוין. תקחו בחשבון שככל שהם יותר קטנים, הם יותר זקוקים, בסדר? יש להם שם יותר חוסר אונים, יותר צורך במגע ובקשר ובנוכחות שלנו. אז אני רוצה בכל זאת, חברים, אני רוצה לתת לכם כאן, שלוש טיפים, בסדר? שהם לא טיפים, בסדר? הם איזושהי דרך, בסדר? שאני ממש, אני ממליצה, באמת ככה, לקחת אותה בשתי ידיים, לבצע, בסדר? בשביל שבאמת הפרידה בשינה לא תהיה במאבק ובבכי. זה יכול לקרות, זה לא צריך להיות ככה, בסדר? הם לא צריכים ללכת לישון בוכים, אין בזה ערך, אנחנו לא מקדשים בכי, בטח לא כשילד זקוק לנו בפרידה. והשלושה האלה הם טקס, עקביות ונוכחות. בסדר? בואו נתחיל עם טקס ונפרק הכל ובסוף נחבר את כל הדבר הזה ביחד. אז טקס, בסדר, הכי בסיסי, טקס שינה, אתם בטח שומעים את זה השכם והערב, אבל אני באמת מאוד מאוד מאמינה בטקס, הוא מאוד נכון לילדים קטנים, הם זקוקים לאיזשהו שרשרת אירועים שחוזרת על עצמה יום-יום. הם לא אוהבים הפתעות, באופן כללי ילדים קטנים לא אוהבים הפתעות, הם אוהבים רוטינה, הם אוהבים שהדברים חוזרים על עצמם, הם אוהבים כשברור להם מה הולך לקרות, זה מרגיע אותם, זה נותן להם ביטחון, יציבות, מרגיע אותם ומאפשר להם להיכנס לשינה, למעבר, לפרידה, בצורה יותר טובה ונינוחה. בסדר, אז טקס זה יכול להיות גם... אני אישית, ההמלצה האישית שלי זה לעשות איזשהו טקס שהוא לא מסטיק, בסדר? Too much, כי גם זה כבר יכול לעייף את שניכם, אבל כן שיהיה ארוך מספיק בשביל לאפשר שם את הפרידה בצורה טובה ונכונה. בסדר? אז זה יכול להיות אמבטיה, בסדר? אמבטיה נעימה, אמבטיית קצף, של איזשהו גם זמן חיבור ביניכם, בסדר, איזשהו משחק משותף בתוך המים, קצף עם בובות, עם ברווזים, משחקים עם קצף של ככה לעבוד עם הידיים, צבעי ידיים, זה ממש ככה יורד עם מים, נורא פשוט, נורא נעים להם, משהו מאוד מאוד נעים, ארוחת ערב, מקלחת ארוחת ערב קודם, זה באמת לא משנה חברים, תעשו מה שטוב לכם ונוח לכם, בגילים הצעירים הם נורא מתלכלכים, אז יכול להיות שבאמת ככה עדיף אוכל, ואחרי זה איזשהו סיפור, איזשהו... אני, ההמלצה האישית שלי זה לעשות את כל הטקס מחוץ לחדר השינה, אבל כן קצת בחושך, בסדר? קצת להחשיך אורות בתוך הבית, ולאפשר להם ככה איזשהו משחק משותף אחרי המקלחת, איזשהו זמן חיבור, סיפור, לשבת עם סיפור, גם אם זה סיפור קצת ארוך. אז לשבת ורק להצביע על בעלי החיים, ורק לספר עליו, ואיפה גרה כל חיה, ומה עשה השבלול בלולי שבלולי, ובכל מיני ככה אליעזר והגזר, בכל סיפור אחר לא חייב להקריא את כל הסיפור, בגילאים צעירים יש להם קשב מאוד קצר, ואפשר פשוט לעשות את זה בקצרה. אפשר ככה לשבת יחד, להושיב אותו עלינו, להתחבק, להתקרבל, לדבר, לספר את הסיפור, ואז לקחת אותו לחדר. בסדר? זאת אומרת, לקחת אותו לחדר, זה אומר להרים אותו על הידיים, ולהגיד לו, בוא מותק, עכשיו אנחנו הולכים לישון, להשכיב אותו במיטה שלו, להיות לידו, לקחת כיסא, בסדר? לקחת כיסא, לשבת לידו, להחזיק לו את היד אם הוא צריך, ללטף אם יש צורך, אל תחשבו על תלות, אני, זה משהו שהנה, זה משהו ששחררתי מהתפיסה שלי כיועצת שינה, ואני ככה גם רוצה להגיד את זה לכם, אל כאילו, בואו כאילו נשחרר את זה, בסדר, עזבו, אז הוא ירדם עם יד, לא תמיד הוא יקום באמצע הלילה כדי לבקש את היד, אם יש לו שם חפץ מעבר נוסף, כמו מוצץ שככה יכול להרגיע אותו, חיתול בד, בובה, אם יש משהו אחר, והוא גם וגם, בסדר, הוא גם מחזיק לכם את היד, וגם יש לו שם מוצץ, ועם זה הוא נרגע, אין בעיה, אז באמצע הלילה ניתן לו מוצץ, נשב עוד כמה דקות לידו, הכל בסדר, הם זקוקים לנו, הם קמים, הם לא רואים אותנו, זה טבעי שהם יצטרכו ויזדקקו לנו. תעשו את זה בצורה מאורגנת, לאט לאט, תהיו בוודאות לגבי זה שהיה לכם אחר הצהריים רגוע, נעים, מחובר של משחקים משותפים, ישיבה משותפת על הרצפה. הרבה פעמים אנחנו פשוט מנהלים את הבית ואת החיים מאוד מגבוה, וכשכבר אנחנו רוצים לקחת אותם לישון, הם כמעט לא ראו ולא ספגו אמא ואבא מספיק, ואז עוד יותר קשה להם להיפרד. אז אני ממש ממליצה, חברים, עוד מעט קיץ, אל תתפתו ללכת כל יום לארק השכונתי או לאיזה שהם חברים, תהיו בבית, הכל בסדר, תנסו ליהנות אחד מהשני ומהם בלי רעשים חיצוניים. הם היו 8 שעות בגן, בסדר, או 6 שעות בגן עירייה בלי צהרון, תנסו להיות איתם בלי הרעשים החיצוניים האלה שמפריעים לכם באמת להתחבר. אפשר מדי פעם ללכת לפארק, זה נהדר, זה נפלא, זה כיף, אל תשכחו להיות גם בבית. כי זה גם מה שיאפשר להם להיפרד מכם הרבה יותר בביטחון. אם לא היה להם את הזמן החיבור הזה בצורה מספקת, זה ישפיע בצורה ישירה גם על הפרידה בערב. הם צריכים מחל רגשי מלא כדי להיפרד מכם בצורה בטוחה. שימו לב לדבר הזה, תעשו איזושהי רוטינה קבועה כל יום, נעימה, מחברת, עם המון המון מגע, גם בשנתיים ושלוש, תעשו להם עיסוי, תושיבו אותם עליכם, תעשו משחקי ידיים, יש המון המון שירים עם הידיים, משחקים עם הידיים, יש את הספר גדוגים, נורא חמוד, נורא כיפי, לשחק עם הידיים, לשים אותם אחד על השני, המגע הזה מרגיע אותם, מחבר אותם אליכם, יאפשר להם להיפרד מכם בנחת ובשמחה. בסדר? זה לגבי הטקס. מה עושים קודם לפני מה? באמת באמת חברים, הכל בסדר. תעשו מה שטוב לכם, רק שזה יהיה רוטינה קבועה. עקביות, ממש כמו שאנחנו עושים את הטקס בעקביות. בסדר? ואנחנו לא משנים הרבה מהטקס, בסדר? זאת אומרת, בכל יום יהיה גם סיפור, גם מקלחת וגם אוכל, וגם אם הסדר ישתנה, לא קרה שום דבר. אצל רוב הילדים זה יעבור בשקט. אז גם ככה עקביות בהרדמה עצמה. בסדר? זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב פה משהו להבין, והנה פה הוא אולי המקומות שלי, ככה כמי שהייתה יועצת שינה. אחד הדברים שחזרו על עצמם בייעוצי שינה בגילאי שנתיים ושלוש וארבע, זה ילד שנכנס למיטה ולא מפסיק לדבר. זאת אומרת, אמרתי להם, תשבו לידו, כל בסדר, תשבו, 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 אבל הוא כאילו, אבא, מה אתה אומר? אבא, תספר לי סיפור, אבא, תתה, אבא, פיפי, אבא, קקי, אבא, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת די חמוד שקט, או שאנחנו פשוט זורמים איתם, עד שאנחנו מגיעים לקצוות שלנו, אנחנו הופכים להיות נבוט, בסדר? כאילו אנחנו סמרטוט, 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 סליחה רגע, אני אוהבת את זה של לחיים עמית, הוא ככה הגדיר את זה שאנחנו כאילו סמרטוט, בסדר? כאילו אנחנו זורמים עם הילד, מאפשרים לו לדבר עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור, עוד יציאה מהמיטה, עוד חיבוק, עוד נשיקה, ואז באיזשהו שלב אנחנו הופכים להיות נבוט. מרוב שהיינו סמרטוט ולא ידענו לעצור בזמן ולהגיד, חמודי, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים יותר, אני יושב לידך, אני אחזיק לך את היד, אני אלטף לך את הגב, וזהו, אמא לא מדברת יותר, אז אנחנו מגיעים לקצוות שלנו, ואז אנחנו כבר יוצאים עליהם, ואנחנו נהיים אגרסיביים ונורא תוקפניים, והופכים את כל החוויה הזאת לחוויה שיכולה להיות עבור הילד ממש מאיימת. אז תשימו לב חברים שאתם עוצרים בזמן, תהיו עקביים גם בתוך ההרדמה עצמה. אמרתם שני סיפורים, תעמדו בשני סיפורים, אמרתם שאחרי נשיקה, חיבוק, לא יודעת מה, איזשהו משחק ידיים, אז זהו, אנחנו פה עוצרים. יכול להיות שביום הראשון, ביום השני, יהיה לו קצת קשה והוא יבכה ואימא לא, וזה בסדר, נשב שם לידו, נחבק אותו, נהיה באמפתיה, נהיה נוכחים שם בתוך הדבר הזה, אבל כמו כל גבול, הוא לא משתנה כי יש איזשהו בכי ותסכול מצד הילד. אנחנו נחבק את הבכי, נחבק את התסכול, נהיה שם עבורו, אבל הגבול חייב להיות ולקרות, כי הגבול הזה הוא עבורו. כי כאשר אני לא שם גבול, הדבר הזה שנקרא הרדמה נמשך כמו מסטיק, הם לא מצליחים להירדם, הם עוברים את השעה שלהם, הם נהיים בוכים, עצבניים, לא יודעים למצוא את עצמם בתוך הדבר הזה, ואנחנו מצדנו כבר מאבדים את הסבלנות שלנו, ואז במקום שזו תהיה הרדמה שקטה ונעימה, זה הופכת להיות מלחמת עולם של מספיק כבר, אמרתי לך רק פעם אחת, עוד פעם אתה רוצה עוד סיפור, אבל די אמרנו, כזה, אתם מכירים את זה בטוח, כולנו מהסמרטוט עד הנבוט, כולנו מגיעים לזה, כשאנחנו לא יודעים לעצור בזמן, בסדר, ולהגיד חמוד זה לא, בחיוך, בחיבוק, באמפתיה. אז תשימו לב חברים שברור לכם איך נראית ההרדמה. בסדר, אם אתם רוצים לייצר גמישות מסוימת, למחרת תגידו, אוקיי, היום שלוש סיפורים. מהיום אז שלוש סיפורים, ולא שניים, אם זה ילד שנורא אוהב. אבל תראו שאתם גם שומרים על הכוחות שלכם, כדי באמת להוביל את ההרדמה בצורה נכונה ונעימה, ולא להגיע לקצוות שלכם. עקביות בהרדמה. אנחנו לא כל הזמן משנים בהתאם לבכי או לרצון של הילד. לא כל רצון, אני רוצה עוד סיפור, עוד נשיקה, עוד חיבוק, עוד ועוד 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 ועוד, משהו ש... לא יאפשר לו בסוף להירדם ולהיפרן, הוא טוב עבור הילד. הרבה פעמים בדיוק הפוך. אנחנו צריכים לדעת לעצור בזמן, כדי שאנחנו נוכל להוביל את ההרדמה הזאת בצורה נעימה וטובה, ולהיפרד לא כשאנחנו כעוסים ועצבניים, אלא באמת בנחת ובשמחה. נוכחות. מאוד מאוד חשוב, חברים. כל הסיפור הזה של אם אני אהיה נוכח, אז תהיה לו תלות ו... ואם אני אשב שם יותר מדי, אז גם באמצע הלילה הוא ירצה, אני רוצה שנייה כאילו להגיד פה משהו. בוודאי שיש איזושהי מסקנה שילד מסיק מזה, שאם אמא לידי בערב, לפני השינה, ואז אני פוקח עיניים באמצע הלילה, ואמא לא נמצאת, אז רגע, איפה אמא? אני אקרא אמא, והיא צריכה לשבת לידי. אבל האם הדבר הזה הוא בעייתי? בואו שנייה נשאל את השאלה, למה אנחנו רואים בזה בעיה? למה? כי אנחנו רוצות ורוצים לישון, אנחנו רוצים לישון טוב, בסדר? נכון, וזה בסדר גמור שאנחנו רוצים לישון טוב. אנחנו צריכים לזכור שאצל רוב הילדים, בסדר? עם המייחל מלא, והם הולכים לישון בסביבה טובה ובהרדמה רגועה, ותנסו את זה, כשההרדמה רגועה, עקבית, נעשית מתוך פרידה נעימה, כשהמיכל הרגשי שלהם היה מלא כל היום, שיחקתם, עשיתם, הייתה אמבטיה טובה. עשיתם את כל הדבר הזה, אני מבטיחה לכם שגם אם תשבו לי אדם בערב, רוב הילדים בגילאי 3-4, מי שישן טוב, לא קם בלילה לאכול, כמובן וכולי, כמובן זה כבר גילאים שלא אמורים לקום גם לא למים, אפשר לשים בקבוק ליד המיטה אם יש צורך, לא מעבר לזה, אז הם לא יקומו. הם לא יקומו כי אין סיבה לקום באמצע הלילה, הם רוב הילדים בגילאים האלה כבר אוכלים טוב, במשך היום, הם רגועים, הם שלווים, אם הם הולכים לישון בטקס נעים וחיובי ומתוך חיבור, הם יקומו, ניתן להם את המוצץ מקסימום, או שהם ייקחו לבד את המוצץ ויחזרו לישון. בואו לא ניקח את הקצוות בשום מקום. אני לא אומרת לכם להיות איתם בשינה משותפת ולהעניק אותם עד גיל 3, כי פעם זה ככה היה וזה נכון גם היום לכולם. לא, זה לא נכון לכולם. אבל בואו גם לא ניקח את ההרדמות העצמאית הזאת בכל גיל ונקדש את זה. אין משהו קדוש בהרדמות עצמאית. זה לא ערך שצריך לקדש אותו. זה נכון בגילאים מסוימים, בגילאי 4, 5, 6, שכבר לא תהיה שם איזושהי תלות מאוד מאוד חזקה במגע מאוד חזק, אלא אם כן זה ילד ככה עם ויסות חושי, או קושי נקודתי, רגישות יתר. רוב הילדים יכולים להירדם כשאנחנו נוכחים בחדר, ככה עושים איזושהי פרידה, נשיקה, חיבוק, משהו שהוא נעים, הם יכולים להירדם בעצמם. אבל בגיל הרך הצעיר יותר, בסדר שנתיים, שלוש, עד גיל ארבע, נהיה שם, נלטף. שוב, אני אומרת גם אחר כך, בסדר, אבל ברור שככל שהם גדלים, הם יהיו פחות זקוקים טיפה, בסדר? נוכל טיפה להעלות את הדרישה, טיפה טיפה לשחרר את החבל בעדינות, בהדרגתיות, בהקשבה לילד, ולעשות את זה בצורה ככה שהיא תהיה, נוחה לשני הצדדים. זה לגבי שינה. אני ככה עקפתי את מה שככה רציתי לדבר. אני רוצה לסיים כאן ולהגיד חברים ששוב להזכיר לכם שהקושי הזה של הפרידה הוא חלק בלתי נפרד מגיל הרך. אנחנו לא רוצים לאלץ אותם להיפרד מאיתנו בקלות. רק כי זה משרת את אורח החיים שלנו, שלא מתאים לילדים בשום צורה. מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לפגוע בחיים שלנו, בסדר? כי אנחנו כל הזמן חוששים שזה יפגע בהיקשרות. כל עוד הפרידה בשינה נעשית בעקביות, באמפתיה, בחום, בקרבה, במגע, אז גם אם יש שם גבולות וחשוב לשים גבולות, זה לא פוגע בקשר. בגילאי שנתיים ושלוש ניתן לשים גבולות עדינים, פשוטים, ברורים לילדים, לצד הרבה מאוד נוכחות, הרבה מאוד אמפתיה, לא בכעס, אל תגיעו לקצוות שלכם בדיוק בשביל שלא תצא מכם המפלצת הזאת של זה כבר אמרתי לך, וטטטה. לא, תעצרו לפני. שני סיפורים, שני סיפורים. חיבוק ונשיקה, חיבוק ונשיקה, חיבוק ונשיקה, אחרונים, אחרונים. זהו מותק, אני מחזיקה לך עכשיו את היד, מלטפת לך את היד, שרה לך שיר, לילה טוב מתוק שלי, אני אוהבת אותך. אתה הילד שאני הכי אוהבת בעולם, אתה מתוק, אתה אהוב, אנחנו... וזהו, ולהרגיע אותו, ולהרגיע אותו, ולהרגיע, ולדבר בשקט, בשקט, בשפה נעימה, בנעימות, בחדווה. הוא ירדם. גם אם יהיה לו קשה בהתחלה, כי הצבתם גבול שיש רק שני סיפורים, ועד היום הוא כן יתרגל לזה שיש איזשהו משהו שקורה, בלי שיש איזשהו גבול, זה עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור. אז מה? הכל בסדר. הוא יתרגל לדבר החדש הזה תוך מספר ימים. תהיו בנוכחות, תהיו במגע, תהיו בקרבה. לא צריך לפחד מזה שתהיה שם תלות. תלות זה דבר בריא אצל ילדים בגיל הרך. תלות רגשית היא מבורכת. הם צריכים להיות תלויים בנו כדי להצליח באמת לאט לאט להיות עצמאים מתוך התלות ולא מתוך הישרדות. לא כי אין לי ברירה, כי אם אני בוכה אז מתרחקים ממני, ולא כי הולכים עכשיו לישון ואמא ואבא החליטו שאני יכול להירדם בעצמי, אז הם פשוט עושים את זה בלי שום קשר להתפתחות שלי, לצרכים שלי, למאפיינים הרגשיים שלי, אלא באמת מתוך בגרות, בשלות, בסוף זה קורה. בסוף הם מתבגרים, הם מתבשלים ומצליחים להיפרד בין אחת. אני מקווה חברים שהצלחתי ככה לפתוח לכם את הראש במורכבות מסוימת, כי אני באמת, אני לא מחזיקה בשום קיצוניות, אני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו גם שאנחנו שומרים על הכוחות שלנו, אנחנו גם, אנחנו ככה, אנחנו נשים עובדות, וזה בסדר, ומי שזה נכון לה וטוב לה, או שזה מה שהיא צריכה, אז בסדר גמור, זה חלק מהחיים שלנו היום. לצד זה, אנחנו יכולים לשמור על כל מיני קווים מסוימים ועקרונות מסוימים, ולא חלילה לוותר על עקרונות שחשובים לנו ועבור ההתפתחות של הילדים שלנו, לצד גבולות וקשר. זהו, מקווה שהיה לכם מעניין. הפרק הבא שהולך לעסוק במעברים ופרדות, הולך לעסוק בגן, הפרידה מהגן. ניפגש, להתראות חברים.